מתחילים? אוקיי. אנחנו בעצם בתפר, ובין שני הצדדים של המשוואה, ניסיתי ככה לתת איזשהו תיאור בתוך קונטקסט של מה זה מדע מודרני, על הציר של רציונליזם, אמפיריציזם, בעצם הוא נמצא איפשהו באמצע. המשמעות של הדברים, נגיד בשורה התחתונה, זה שגם אם אני מקבל באופן מוחלט את העובדות שבהן אני צופה באופן ישיר, עדיין התיאוריה המדעית שעומדת מאחוריהם זה תוצאה של הכללה. וכל הכללה, הספק כרוך בעקבה. זאת אומרת, אין הכללה שהיא ודאית. וכבר הזכרתי יותר מפעם אחת, אני חושב שהרבה מהעוסקים בסוגיה הזאת של יחסי תורה ומדע נתלים בחוסר הוודאות של המדע כדי לפתור באופן גורף את כל הבעיות. בכל מקום שיש התנגשות, אז זה אומר ששם הם טעו. הם המדענים, כן, הזכרתי, אני חושב, את מה שכותב וולף בספר שלו, פותח את הספר שלו, כן, המדע שקר ותורתנו אמת. אז הדברים האלה בעצם מתבססים על התיאור שנתתי עד כאן, שבאמת לא מדובר פה בדיסציפלינה שמובילה לתוצאות ודאיות. אמרתי יותר מזה, אמרתי שאין דבר כזה מידע על העולם שמתקבל באופן ודאי, זה עקרון אי הוודאות, כן, המכפלה בין הוודאות לבין כמות המידע היא קבועה. זאת אומרת, אם יש הרבה מידע, רמת הוודאות קטנה, אם יש רמת ודאות מוחלטת, אין מידע. לכן, בכל מקום שאנחנו צוברים מידע, ומדע זה תפקידו, אז לא יכולה להיות לנו ודאות מוחלטת. מצד שני, אני לא מתכוון להשתמש בשיטה האנוכה הזאת כדי לפתור את כל הבעיות, ולו רק בגלל ההקדמה שנתתי בפעם הראשונה על מעמדה של הסברה. ואמרתי שם שהסברה, גם בהלכה, יש איזשהו מעמד כמו דין דאורייתא, למה לקרא סברה, הבאנו שם כמה וכמה מקורות וראיות לעניין. ואני חושב שהתיאוריה הוודאית אפילו, לא רק העובדות, העובדות בוודאי, אבל התיאוריה שבנויה על ההכללה מן העובדות האלה, עומדת לפחות בסטנדרט של סברה. נכון שהיא לא ודאית, אבל גם סברות הן לא ודאיות, ועדיין לסברה יש מעמד כמו דאורייתא. וכיוון שכך, נדמה לי שאי אפשר להיפטר כל כך בקלות מהסתירות האלה, ולומר, טוב, זה לא ודאי, אז זה אומר שזה כנראה לא נכון, יש פה סברה. ברגע שיש פה סברה, אז אנחנו יכולים לפחות להימצא בהתנגשות. אי אפשר לפתור אותה באופן פשוט. עוד הערה שלא נכנסתי אליה בתיאור עד כאן, זה כל מיני יצורים יחסית חדשים שנקראים מדעי החברה, מדעי הרוח. אני לא אכנס יותר מדי להבחנה בין הסוגים השונים האלה. יש הבחנות במתודה, אבל הרבה יותר חשוב מזה, זה סתם פלפול פילוסופי, ההבחנות במתודה. אפשר להעמיד את כולם על אותה פלטפורמה מתודולוגית. בסופו של דבר ברור שבשורה התחתונה מידת האמינות והוודאות שונה. זאת אומרת, הפיזיקה הגיעה לרמת ודאות יותר גבוהה מאשר הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה או ההיסטוריה אפילו. ולכן, בלי להיכנס לשאלה למה זה קורה והאם יש הבדל במתודה, זאת העובדה בשורה התחתונה. ואני מניח שחלק מזה זה לא סתם כי אנשים יותר טיפשים או כי המתודה היא שונה, אלא כי התחום הוא תחום שלא מאפשר להגיע למסקנות שהן באותה רמת מובהקות כמו הפיזיקה. ולכן, לענייננו, מה שחשוב, בלי להיכנס לכל הפלפולים האלה, זה שצריך, או יש מקום לפחות להבחין בין המדעים השונים שאנחנו בוחנים את ההתנגשויות, או את היחסים בין המדע לבין אלמנטים בתורה, או לבין התורה בכלל. כי אם זה התנגשות מול הפיזיקה, אנחנו במצב יותר קשה. אם זה התנגשות מול מדעי האדם, מדעי החברה, מדעי הרוח, אני חושב שבאופן, עוד פעם, זה נורא מכליל, נורא בסיסי, אבל באופן כללי המצב הוא קל יותר, כי באמת שם נדמה לי שמעמדן של ההכללות רופאת יותר. עכשיו נכון, שגם בתחומים האלה של חברה ורוח, שאגב בדור האחרון כבר זה בעצם עומד במוקד, מדעי הטבע כבר מזמן לא מעניינים את אף אחד, לא שלא מעניינים אותם ללמוד בהכרח, גם זה קצת קורה, אבל לא מעניינים אותם במובן של התנגשויות בינם לבין תורה. זאת אומרת, ההתנגשויות באופן מסורתי התחילו במדעי הטבע, אבל היום כבר אנחנו הרבה אחרי זה. זאת אומרת, היום כבר כמעט הכל מסתובב במדעי החברה והרוח.
אבל רק...
אני עסקתי בנושא על זה,
ומה שהוא ראה במוענת, וגם אחרים ראו במוענת, אבל הוא היה היחיד שהתעקש, וכולם אמרו, אפילו הגדולים ביותר, אמרו, שטויון.
אוקיי.
מה זה מוכיח, אבל מה זה אומר?
לא, זה בדיוק כמו ש...
זה אומר שאין ודאות במדע, מצד שני, אני חושב שצריך להיזהר מלהסיק את המסקנה שאם ככה, אז לא צריך להתרגש משום דבר. כיוון שזה הכל רק דוגמות, גם שם דוגמות, גם פה דוגמות, אז זה בין כל כך, יש הרבה שיסיקו את המסקנה הזאת, אני לא רוצה להסיק את המסקנה הזאת. אני, באופן בסיסי, יש לי אמון במתודה הזאת, דווקא בגלל שעובדה שבסוף מי שמתעקש כן מצליח. ולכן רואים שבסך הכל, נדמה לי שזה כן עובד. כולנו בני אדם, כולנו לוקים לפעמים בזדון ולפעמים בשוגג, ולכן יש בעיות בהתנהלות. אבל הדבר הזה יותר גדול מבני האדם הפרטיים. בגדול אני חושב שזאת מערכת שנכון לתת בה אמון. אז המקרים האלה אני לא הם אולי מדגימים את העובדה שזה לא משהו ודאי, אבל לא הייתי בונה עליהם את הפתרון לבעיות שלנו. אז לכן ההבחנה בין סוגי המדעים השונים יכולה להיות רלוונטית הן באשר לסוג הבעיות, אבל הן גם באשר לעוצמה של הצדדים שמתנגשים. כאשר זה מדעי החברה והרוח, על פניו זה נראה עוצמה חלשה יותר, למרות שאלה באמת השאלות שהיום מטרידות יותר. אני חייב לסייג את זה על בסיס מה שאמרתי קודם. כי אמרתי שבכל תחום מדעי יש את העובדות שבהן צפינו באופן ישיר ויש את ההכללות. ישנם מצבים שבהם אנחנו, גם במדעי החברה והרוח, או חברה בעיקר, אנחנו מתקרבים למצב של צפייה בעובדות, צפייה ישירה בעובדות. במקום כזה, באמת המעמד שם הוא פחות או יותר כמו מדעי הטבע. אני לא מדבר על תיאוריה פסיכואנליטית. תיאוריה פסיכואנליטית, אם אני אמצא משהו שם שסותר את התורה, בוא נגיד, אני לא מת מזה, רחוק מזה, אני חושב שזה מחזק את התורה קצת. אבל במקום שבו אנחנו מדברים על עובדות שבהן אנחנו צופים באופן ישיר, כמו ארכיאולוגיה, כמו תעודות היסטוריות, דברים מן הסוג הזה, אז נכון שכמעט ואין קביעה מדעית שאין בה איזשהו אלמנט של פרשנות או של הכללה. זה לא הכל, את עובדות שהן תצפית ישירה הן מאוד נדירות. אבל גם זה, יש איזה מטמורפוזה, זה לא אחד או אפס. זאת אומרת, יש דברים שקרובים יותר לעובדה קשיחה, ויש דברים שקרובים יותר להכללה. וכיוון שכך, אז גם בתחומים האלה, למרות שעל פניו נראה שהבעיות פחות מטרידות, העובדה שבדור האחרון מתעסקים בעיקר בזה היא לא מקרית. כי אנחנו באמת מתקרבים יותר ויותר לעובדות שהן עובדות קשיחות, לעובדות שהן תצפיות ישירות, או כמעט תצפיות ישירות, אלמנט ההכללה הוא קטן יחסית, ואז באמת ההתנגשות אולי יותר מטרידה גם שם. הערה אחרונה בסיכום המורחב הזה, הרבה פעמים זה האתאיסטים נורא כועסים על זה בוויכוחים סביב האבולוציה, ובצדק אני חושב, הרבה פעמים בריאתנים אומרים, טוב, זה תיאוריית האבולוציה, זה תיאוריה. תיאוריה זה לא, זאת השערה, כן? זה לא משהו רציני, אז לכן אין צורך להתרגש יותר מדי מהתנגשויות. תיאוריה. המונח, זו הערה סמנטית, כן? המונח תיאוריה לא מצביע על חוסר ודאות או על חוסר אמינות של המבנה המדעי שבו אנחנו עוסקים. התיאוריה המדעית זה המבנה התיאורטי שבתוכו אנחנו מסבירים את העובדות, כך קוראים לזה. זה לא כמו בשפת היומיום, לפעמים טוב, זאת תיאוריה. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. תיאוריה בהקשר הזה, פירושו, זאת הפרשנות המקובלת, או התיאוריות המקובלות, זאת הפרשנות המקובלת לממצאים המדעיים, זאת התפיסה שלנו, זאת הפרדיגמה שבתוכה אנחנו מפרשים את העובדות המדעיות האלה, ולכן כשמדברים על תיאוריה מדעית, בהחלט נדמה לי שצריך לתת לה כבוד. העובדה שקוראים לה תיאוריה, זה פשוט בלבול מושגי, אז בואו ניפטר גם מהעניין הזה. אוקיי. אז זה השחקן האחד. השחקן השני זה התורה, וכשאנחנו רוצים לעמוד, לבדוק התנגשויות, אז אנחנו צריכים קודם כל קצת לדבר על השאלה מה זה תורה. אני מקדיש די הרבה זמן ללבן מה זה ומה זה, כי כמו שאני אנסה להראות בהמשך, אחרי שמלבנים טוב מה זה ומה זה, רואים שבעצם חלק גדול מהבעיות הוא מדומה. זאת אומרת, אז לא צריך לפתור אותן. לגבי מה זאת תורה, אז קודם כל יש לנו את ההבחנה בין מקורות שונים בתורה. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, דאורייתא, דרבנן, הלכה למשה מסיני, תקנות, גזרות וכדומה. וכאן חשוב להבין כמה דברים. א', ההבחנה בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה לא חופפת להבחנה בין דאורייתא ודרבנן. זאת אומרת, ההבחנה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה זה שתי תת קטגוריות בתוך תורה שבכתב. בתוך דאורייתא. תורה ש... תקנות דרבנן או גזרות דרבנן זאת פרשייה אחרת לחלוטין. תורה שבעל פה זאת פרשנות לפסוקים, מדרשים לפסוקים. זאת אומרת, כל מיני דברים שלא כתובים במפורש בפסוק, או הלכות למשה מסיני כמובן. שגם זה תורה שבעל פה. למה אני אומר את זה? כי... אנשים מוכנים אולי לקבל שאצל חכמים אפשר למצוא טעויות. לא נפלים מהכיסא, בסדר, חכמים עושים טעויות, גם היום לצערנו הם עושים טעויות. זה כנראה קרה גם בזמן הגמרא, בטוח קרה גם בזמן הגמרא, לא כנראה. אז עם זה אנשים אני חושב מוכנים לחיות. אבל אנשים לא מבינים שזה לא פותר את כל תחום הדאורייתא מטיפול. כיוון שבתחום הדאורייתא מעורבות הרבה מאוד פעולות פרשנות של חכמים. זה שזה נקרא דאורייתא, זה רק מורה על המעמד ההלכתי של ההלכה שבה אנחנו עוסקים. שהיא הלכה דאורייתא. אבל זה לא אומר שהיא כתובה במפורש בתורה. בלשון חז"ל, מה שכתוב במפורש בתורה נקרא דבר שהצדוקים מודים בו. דבר שהצדוקים מודים בו זה כתוב במפורש בפסוקים. אלה שלא מקבלים את תורה שבעל פה. אבל דבר שהצדוקים מודים בו זה דברים בודדים. אין כמעט דברים כאלה. אפילו מה שכתוב בפסוקים, זה לא עד הסוף ברור מה זה. יש המון דברים שלא כתובים בכלל, אלא נדרשים בצורה כזו או אחרת. וכל אלה זה דאורייתא. זאת אומרת שבתוך העולם הדאורייתאי, מעורבת הרבה מאוד פעולה של חכמים. ולכן מי שאומר שהחכמים יכולים לטעות בתקנותיהם וגזרותיהם, כמוני למשל, אז הוא יכול גם להבין שיכולות ליפול טעויות גם במישור דאורייתא. וגם מזה אני לא נופל מהכיסא. דוגמה אחת, זה יש ברמב"ם בספר המצוות, לא תעשה קע"ז, קע"ח, יש שם לב מיוחד שמוקדש לתולעים שנולדות מן היפוש. שרצים שנולדים מן היפוש, שאסור לאכול אותם, וזה לב נפרד. יש כל סוג של שרצים, זה לב אחר. יש שרצים כאלה? נדמה לי שאין. לפחות עד כמה שאני מכיר, אני לא התחום שלי, אבל עד כמה שאני מכיר אין שרצים כאלה. הלב הבא זה תולעים שנולדות בתוך הפרי. ברגע שהם פרשו או לא פרשו, יש שם איזשהו הבדל. עכשיו, גם שם, יכול להיות שהכוונה שהיו שם ביצים שהטילו שרצים רגילים, ואז הם נולדו בתוך הפרי, זה כן יכול להיות. אבל אם הכוונה היא שזה נולד ממש בתוך הפרי, כי זה נוצר מתוך הפרי, זה נדמה לי לפחות, ככל הידוע היום, אין דבר כזה. ולכן... פה יש לנו שני לאווים דאורייתא, זה אפילו לא דרשה, לא, זה לא, הרי דרשות הרמב״ם לא מונה במניין המצוות, זה השורש השני. דבר שנלמד מדרשה לא נכנס לספר המצוות. אצל הרמב״ם מה שנכנס לספר המצוות זה רק מה שכתוב בתורה. דרשות זה בכלל זה פרשייה אחרת, אולי נדבר על זה באחת הפעמים הבאות. אז לכאורה יש לנו פה משהו שהוא ממש כתוב בתורה, דאורייתא. איפה זה כתוב בתורה? זה לא כתוב בתורה בשום מקום. זאת פרשנות של חכמים, נכון שהפרשנות הזאת היא לא דרשה. היא פרשנות פשטית. כך חכמים מבינים את הפסוקים. הרומס על הארץ, לא רומס על הארץ, לא משנה, איזושהי פרשנות של חכמים. אבל הפרשנות הזאת נסמכת על תפיסת הטבע שלהם, על תפיסה המדעית שלהם. במובן הזה אין הבדל בין דאורייתא ודרבנן. אם חכמים יכולים לטעות כשהם מתקנים תקנה או גוזרים גזרה, אז הם גם יכולים לטעות כשהם מפרשים את התורה. הם באים מתוך העולם המושגי שלהם, מתוך הידע שלהם, וככה הם מפרשים את התורה. עכשיו, חלק מתרי"ג מצוות יכול להיות שהוא פשוט בטל ומבוטל, כי זה פשוט מבוטל על טעות, מדעית. ואכן, אם יש מסורת לזו של תרי"ג מצוות, וזאת שאלה שכבר הראשונים מתלבטים לגביה, אז טוב, אז נצטרך למצוא מצוות אחרות שיכנסו שם במקום. אבל זה לא מחייב אותנו לאותו תרי"ג בדיוק שמופיע ברמב"ם, אותו תרי"ג שמופיע במונה מצוות אחר, שהם בהחלט תוצאה של, של תפיסה של המציאות, של סברות, של, אפילו של ערכים, כל מיני דברים מהסוג הזה. וכיוון שכך, אז שאנחנו מוכנים, אם אנחנו מוכנים, לקבל את העובדה שחכמים יכולים לטעות, שחכמים הם לא נביאים ולא קדוש ברוך הוא, אלא חכמים הם בני אדם שיכולים לטעות, לדבר הזה יש מסקנות מרחיקות לכת, לא רק בתחום של תקנות וגזרות, ששם די ברור שלפעמים, לפחות המצב השתנה, אם לא הייתה טעות מעיקר. אלא גם בדאורייתא. החלק, התורה שבעל פה של הדאורייתא. עכשיו, יש חלק אחר של הדאורייתא, כמו שאמרתי קודם, דבר שהצדוקים מודים בו. דבר שהצדוקים יודעים על זה כתוב בתורה במפורש. וכמו שאמרתי, כמעט ואין דברים כאלה, זאת אומרת, זה בודד, דברים בודדים, ממש. זאת אומרת שהגמרא בעירוב מין אומרת, התורה שבמיעוטה מכתב ורובה בעל פה. שם את המחלוקת, ובסופו של דבר נדמה לי שזאת המסקנה. בעירובים בתקופה, לפעמים אני חושב. זאת אומרת שרוב הדברים שבידינו הם תורה שבעל פה, אין הכוונה ברבנן. אלא בתוך הדאורייתא, הרוב הוא החלק שנסמך על פרשנות ודרשות של חכמים. גם הדרשות אולי הערה עליהם, למרות שכל דבר כזה שווה דיון בפני עצמו. גם לגבי הדרשות, אז יש גישה אפולוגטית שמנסה לטעון שכל הדרשות בעצם הן דרשות סומכות. זאת אומרת שההלכות נמסרו מסיני, הכל ניתן למשה בסיני, וחכמים לאורך הדורות עיגנו את ההלכות שהגיעו אליהם בפסוקים באמצעות כלי הדרש. אבל הם לא יצרו הלכות חדשות בעקבות המדרשים.
אז מה, אז יש הלכה משה מסיני, זה מובן. מה לימד את ראש פרופו את משה?
רגע, אולי אני אגיד זה עוד רגע. בסדר? אני רק רוצה לסיים את הדיון בקטגוריות הספציפיות. הדרשות...
אנחנו אבל לא בריא הכי לחלוק על תנאים והמוראים, זה מעבר להשגה שלנו.
הרי שאני מסכים לסעיף הלא. אני מסכים שאנחנו לא יכולים לחלוק עליהם כי קיבלנו על עצמנו לא לחלוק עליהם. אבל זה שאנחנו לא בני אחי, אני לא מסכים. יש לנו טעויות, הם היו בני אדם כמונו. ואנחנו יכולים למצוא טעויות, אני יכול...
במציאות יכול להיות, יש דברים בסדר.
גם במציאות וגם בהלכה.
השתנה בתורה.
גם במציאות וגם בהלכה. הם יכלו לטעות, והעובדה שיש להם סמכות, לא אומרת שהם לא טעו, היא רק אומרת שיש סמכות. כשהכנסת מחוקקת, טוב, זה עוד פעם נושא לדיון בפני עצמו, כשהכנסת מחוקקת חוק, אז זה לא אומר שהיא תמיד צודקת, אבל זה אומר שיש לה סמכות, כי ברמה המשפטית היא הגוף המוסמך, כשהיא קובעת חוק זה מחייב את האזרחים. במובן הזה יש סמכות לתלמוד. אף אחד שם לא היה נביא. האגדות האלה שבאות לחזק את סמכותו של התלמוד, נדמה לי שנמצאות מחלישות אותו. כי אם הם היו כאלה נביאים גדולים, אז גם במציאות הם לא היו אמורים לטעות. אז לכן נדמה לי שזה בלתי סביר. אבל זה לא אומר שאין להם סמכות. ברמה ההלכתית, הכסף משנה כותב את זה, בתחילת הלכות מאמרים, הכסף משנה אומר, למה באמת הרמב״ם שם כותב שצריך, אולי הזכרתי את זה, אבל זוכר, שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין כדי לחלוק על בית דין קודם. הרמב״ם אומר שרק בתקנות וגזרות. בהלכות דאורייתא, אולי צריך דבר שבמניין, אפילו את זה הוא לא ממש מביא במפורש, אבל לא צריך שהמניין השני, שבית דין השני, יהיה גדול בחוכמה ובמניין, בשביל לחלוק. אז הכסף משנה שם מאיר, אז אם ככה, למה המוראים לא חולקים על תנאים? למה אנחנו לא חולקים על המוראים? אז אני הייתי מצפה מיד לתשובה, כי הם כולם היו בעלי רוח הקודש, ואנחנו לא בני אחים. והוא לא אומר את זה. הוא אומר שקיבלנו על עצמנו. קיבלנו על עצמנו את התלמוד, את הקודקס המחייב. אנחנו רוצים איזושהי מסגרת שבתוכה אנחנו פועלים. במיוחד במצב שבו אין לנו סנהדרין, פעילה. אין לנו, תסמי כמה בזה הזיות, אין לנו איזשהו מוסד מחוקק שיכול לארגן את המסגרת של קיום תורה ומצוות. אנחנו חייבים לקבוע איזושהי מסגרת שהיא תהיה החוקה, שהיא תהיה המסגרת שבתוכה אנחנו עובדים. המסגרת הזאת נקבעה להיות התלמוד.
זה הכל. כי המדרש גם הקדוש ברוך הוא קיבל את זה, אומר אפילו טועה לפינוי זיבים.
כדור, זה היה כן, נכון. לגבי קביעת הקודש, קידוש החודש, כן, נכון? ופרעלם דבר, לא צריך להעריך, זה ברור שהחכמים יכולים לטעות, אין שאלה בכלל. אלא מה? יש להם סמכות, בסדר גמור, כי אנחנו קיבלנו על עצמנו את הסמכות של הצלמות בתור הקודש, לא הקודש בדיוק, אלא בתור המסגרת ההלכתית המחייבת. אז זה נכון, אבל אני לא חושב שזה בגלל שאנחנו לא בני אחים. עכשיו, איפה היינו? אז לגבי מדרשים, אז במדרשים גם כן הייתה גישה, או יש עדיין אולי, גישה אפולוגטית שאומרת שכל המדרשים במדרשים סומכים. זאת אומרת שההלכות נמסרו לנו במסורת, והמדרשים באים אחר כך רק כדי לאגם את ההלכות האלה. אבל...
יש מדרש שמשה רבינו קיבל 700,000 הלכות, וכשהוא נפטר, אז היו...
שכחו אותם.
שחזרו אותם.
כן. אז השאלה אם שחזרו את העוגן המדרשי שלהם, או שחזרו את ההלכות עצמן. בתפיסה הפשוטה שחזרו את ההלכות עצמן. אז זה עדיין לא מדרש סומך. בכל אופן, אבל יש פני משה בירושלמי. שהוא כותב שחטאת שמתו בעליה, זאת אחת, זה הלכה למשה מסיני. זאת אחת ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה. וכיוון שכך, אז הדין של חטאת שמתו בעליה היום הוא דין דרבנן. ושאנחנו שכחנו, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה כבר מסברתנו שלנו, זה לא מהמסורת. אז לכן אין פה כבר את ההלכה
בעליה. ולימוד בדרך שכמחון, כשהוא כאלה, זה לא יכול להישאר דאורייתא.
זה דאורייתא, חוץ מהרמב״ם. לכל השיטות חוץ מהרמב״ם זה דאורייתא, ברור. אבל זה עדיין תורה שבעל פה.
תורה שבעל פה, טוב, זה ברור שזה תורה
שבעל פה. זה יצירה של חכמים, זה יצירה דאורייתא, זה לא חקיקה חדשה, זה לא גזירה או תקנה. ודאי. אבל צריך לשים לב שלענייננו מאוד חשוב שהתחומים הדאורייתאיים האלה כפופים לאיך חכמים חשבו. ואם חכמים יכלו לטעות, אז יכולה ליפול טעות גם בתחומים האלה, לא רק בתחומים של תקנות וגזרות, גם בתחומים של הדאורייתא. עכשיו לגבי הדרשות, אז אני אומר עוד פעם, יש גישות כאלה שנובעות, זה הרלב"ג בהקדמה לפירוש לתורה, אני מזמן שהוא כותב, הוא רומז את זה לפחות, כי הוא אומר, כי אחרת באמת קשה להבין את זה, מה הם עשו שם בכלל? זה נראה כמו איזה משחק שלא, הכללים שלו לא ברורים, אנחנו מתאימים את התוצאה למשהו שאנחנו רוצים להגיע אליו מראש. לא ממש שכנע אותו המתודה הזאת של המדרש. וכיוון שכך, אז הוא מנחם את עצמו בזה שההלכות יתקבלו למסורת על חשש שההלכות הן נכונות. הדרשות באות אחר כך רק כדי להגן את זה. זה לא יכול להיות נכון. יש בכמה וכמה מקומות, הרמב"ם ודאי אומר חזיתית נגד זה, אבל יש בכמה וכמה מקומות, יש ראיות מהגמרא, זה פשוט לא יכול להיות נכון. יש ראיות מהגמרא שנוצרו הלכות חדשות בעקבות דרשות. זה לא הלכות שהתקבלו מסיני. וכיוון שכך, אז גם עולם הדרש חשוף לאותה בעיה שדיברתי עליה קודם. שהוא פשוט תוצר של פעולה של חכמים, וברגע שהוא תוצר של פעולה של חכמים, אז הוא כפוף לידע ולהבנה של חכמים. וכיוון שכך, אז גם בתחום של הדאורייתא, אנחנו צריכים להביא בחשבון שיכולות ליפול אותן טעויות כמו בתחום של הדרבנן.
מה זה ראשונים כמלאכים? מה זה ראשונים כמלאכים?
כן. אני אדבר על זה, בפעם אחרת. בסדר? זה פשוט, זה נושא שיקח אותנו למקום אחר. אם תרצה, אז בספר שלי, בשתי עגלות וכדור פורח, קצת דיברתי על זה. בשער השלישי. בכל אופן, כן, אז בסופו של דבר, כן.
אני לא חושב שזה או זה או זה,
משום
יש מקומות שאנחנו
מוצאים
שהם כבר ידעו את
ההלכה. ברור, יש דרשות סומכות, זה ברור. חד משמעית, יש מקומות שברור שזה ככה. למשל בפרי עץ הדר, שזה אתרוג למשל, מאיפה הרמב״ם לקח שזה הלכה למשה מסיני. כי הגמרא בראש השנה מביאה סדרה שלמה של דרשות שמובילות לזה שפרי עץ הדר זה אתרוג. כל פעם בכיוון אחר, אבל זה תמיד אתרוג. לא במקרה אתה למישהו שזה קלמנטינה. אז מה זה אומר? זה סביר מאוד להניח שיש פה בעצם אנשים מסורת שקיבלנו שזה אתרוג, הרמב"ם כותב, זה הלכה למשה מסיני, ויש דרשות שונות שמובילות לאותה מסקנה. שם זה נראה מאוד ברור שמדובר בדרש סומך ולא בדרש יוצר, אבל חלק מהדרש, טענתי שיש גם דרשות שהן לא כאלה, זה הנקודה. עכשיו, אז זה האגף שתלוי בתפיסות ובהבנות או בידע של חכמים. יש את האגף של דברים שהצדוקים מודים בהם, זאת אומרת, דברים שכתובים במפורש בתורה. שם קשה מאוד לקבל את הטענה שיכולות ליפול טעויות. הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הקדוש ברוך הוא לא, לא אמור לטעות גם בידע מדעי שלא לא היה קיים בזמן מתן תורה. נכון שיש טענות שאומרות שהתורה נכתבה לבני זמנה, ולכן אולי גם בתורה עצמה יכולים להימצא איזה שהם דברים שלא לא מעודכנים לידע שלנו היום. זה כבר יותר קשה לקבל, אני חושב. נדמה לי שבאופן בסיסי אנחנו כן תופסים את התורה כמשהו שהוא אמור לדבר לכל הדורות, ונכון שיכולות, הפרשנויות יכולות להשתמר בין הדורות. התוצרים של איך שאנחנו מבינים את התורה יכולים להיות שונים. אבל האם הקדוש ברוך הוא בעצמו הכניס בתוך התורה דברים שהם טעות רק כי כך חשבו בני אותו דור, זה נראה לי קשה.
השאלה מה שיש במעשה בראשית, בפרשת בראשית, הסדר של כל זה, זה מחייב שהתנאים היו לבני...
אני בדרך לשם, זאת אומרת, בינתיים אני רק נותן את הסכמה, אוקיי? אז הנקודה, או עקב אכילס, הוא באמת הדברים שכתובים במפורש בתורה, זה עקב אכילס אחד.
אבל עצם זה שהתורה אומרת לך להקשיב לדברי חכמים, איך אתה קורא את זה?
אבל
זה הופך את זה לאמת.
לא, זה הופך את זה לאמת. לא לאמת. בגמרא כתוב, לא בגמרא, רשב"ם ותוספות חולקים שם על משהו בבאה בתרא, שניהם טועים במשפט פיתגורס. בגלל שכתוב לא תסור עכשיו משפט פיתגורס מתבטל. נגיד שזה היה נכנס לתוך השולחן ערוך, הטעות הזאת, שם זה רק חישוב, אז לא הלכה שזה, אבל לא משנה, אתה רואה את העיקרון. ודאי שלא. אתה יודע, אף אחד לא יכול לקבוע טעות להיות אמת, רק מכוח ציווי. אם זאת טעות, אז זאת טעות. אתה יכול להגיד שחכמים הם הגוף המחייב. יש להם את הסמכות. זה הלא תסור, הלא תסור לא אומר. זה בדיוק הנקודה, אני חושב שהגישה הזאת שמנסה לרומם את חכמים למדרגות מאוד גבוהות כדי לחזק את המחויבות לדבריהם, זאת גישה, א', לא נכונה, אבל ב', מאוד בעייתית גם טקטית. זאת אומרת, כי אם בסופו של דבר הבן אדם מגיע למסקנה שזה לא נכון, אז הוא אומר, טוב, אז מה יש לי לשמוע עליהם? אני אומר שהגישה האפיקורסית שלי, שאומרת שלא, חכמים יכולים לטעות, אבל את הסמכות, הסמכות היא אצלם, לא בגלל שהם תמיד צודקים, אלא בגלל שקיבלנו על עצמנו שזאת המסגרת שלנו. ברגע שאני מקבל את זה, אני חושב שזאת פגישה הרבה יותר, גם טקטית יותר נכונה. לא רק שהיא נכונה באמת לדעתי, אלא גם טקטית, אני חושב שזה לא חינוך לאפיקורסות, זה חינוך להפך, שיציר כל מיני אפיקורסים פוטנציאליים. אני חושב שאני מכיר כמה וכמה דוגמאות לזה.
זה כמו
שאני
חושב
בקימה ורבה גם בקימה שחודש, רבי
יהושע. לא, ואחר כך...
כן, זה מה שאמרו קודם, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו סוגגים, כן? אז לכן, נדמה לי שפה, אנחנו באמת צריכים לחלק בצורה חדה, כי תשימו לב, אם אני מבין את זה באופן הזה, אז כמעט שום דבר לא באמת אמור להטריד אותי. כי אין כמעט משהו שלא מעורבים בו ידיים פרשניות של חכמים. גם בדאורייתא וגם בדרבנן. וברגע שאני מוכן עקרונית לקבל שיכולה ליפול שם טעות, בגלל שהם פעלו על פי הידע שהיה בידיהם, ההבנות שהיו בידיהם, אז אם ככה אני כבר לא מתרגש מראש מחלק גדול מן הסתירות האלה בין הממצאים המדעיים העדכניים לבין מה שקיים בתורה שבעל פה. בתורה שבכתב המצב הוא שונה. בתורה שבכתב, אם הקדוש ברוך הוא כתב את זה, אז סביר להניח שזה גם נכון. ואז באמת, אם אנחנו מוצאים משהו לא נכון שם, אז אנחנו בבעיה. שני תחומים נוספים שיכולים להיות בעייתיים, זה א' לגבי עצם האמונה, גם נושא שנידון לא מעט בהקשרים האלה, האמונה בקדוש ברוך הוא, בלי קשר לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, לא הלכות ולא כלום, אלא התשתיות של המסורת שלנו. האמונה בקדוש ברוך הוא בעצמה, אם היא עומדת באיזשהו קונפליקט מול ממצאים מדעיים, אם. אז שמה באמת יכולה להיות בעיה, זאת אומרת, את זה עצם, מה נגיד שאולי האמונה בקדוש ברוך הוא היא שגויה, אבל זה בסדר, לא נורא. זה לא עובד, זאת אומרת, אם אנחנו מפילים את האמונה בקדוש ברוך הוא, אז נדמה לי שכל הבניין נפל, ולכן שמה יכולה להיות נקודה חלשה, נקודה רגישה, והמקום השני זה באמת המסורת. כיוון שבסופו של דבר, נכון שכל ההבחנות שעשיתי קודם, תוחמות את הטעויות האפשרויות לתחום די מצומצם. זאת אומרת, לתחום של דברים שכתובים במפורש בתורה. להפך, את הסתירות האפשריות. לתחומים שכתובים במפורש בתורה. אבל גם זה מותנה באמינותה של המסורת. זאת אומרת, השאלה מה באמת כתוב בתורה, מה ניתן מסיני, עד כמה המסורת שקיבלנו ימינה, הלכה למשה מסיני גם היא צריכה להיות למשל באותו תוקף, למרות שהיא לא כתובה בתורה. גם הלכה למשה מסיני זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איזה עבר בעל פה. אבל כאן כבר יכולים להיות עימותים מול טענות, לא יודע מה, היסטוריות, טקסטואליות, ארכיאולוגיות, כן, מדעי החברה והרוח, כמו שאמרתי קודם, שמערערים אולי על האמינות של המסירה הזאת. השאלה מה זה הלכה למשה מסיני, עד כמה זה אמין, האם זה באמת ניתן מהקדוש ברוך הוא? זה פותח כבר פתח לדברים נוספים. זה כמובן יכול להיות פתח לשני כיוונים. זה יכול לומר שבכל זאת צריך להתאמץ ולהגן על הספירות גם בתחומים האלה, למרות שזה לא תורה שבכתב באופן הפשוט, אבל זה גם יכול לומר שהנה חינמי. לפעמים כשיש טעות בהלכה למשה מסיני, או ב, לא יודע מה, בדברים שתלויים במסורת, אז באמת אנחנו יכולים אולי להגיע למסקנה שיכול להיות שנפלה בו טעות. ואין פה באמת מסורת הזה. המסורת פה השתבשה. סך הכל מסורות השתבשו, והגמרא מתעדת מקרים שבהם מסורות השתבשו. הרמב״ם אמנם כותב שהלכה למשה מסיני מעולם לא נפלה במחלוקת, אבל בעל חוות יאיר מקדיש שתי תשובות ארוכות כדי לעבור על כל המקומות בגמרא שבהם אנחנו מוצאים מחלוקות בהלכה למשה מסיני. הוא מנסה ליישב חלק גדול מהם, אבל יש מקומות שהוא לא מצליח ליישב, ולכן העובדה שמסורות משתבשות זה לא טענה אפיקורסית מדי, זה קורה. ולכן אני חושב שפה לא צריך יותר מדי להיבהל, ולהפך, העובדה שלא נבהלים מזה בדיוק אומרת שאני לא חייב לאבד את האמון הבסיסי שלי במסורת. נכון? מסורת לפעמים משתבשת, יכולות ליפול טעויות, צריך לנסות ולנקש את הדברים האלה, או לתקן את הדברים האלה, אבל זה מה שיש לנו, אין לנו משהו יותר טוב, ולזה אנחנו מחויבים. אז במובן הזה, הרבה פעמים הגישות המערערות, הגישות הכאילו יותר פתוחות לאפשרות הטעות, הן דווקא הגישות שיותר מצליחות לשמר את המחויבות. בניגוד לגישות הטוטליות שאומרות מה פתאום, הכל מסיני, לא נפלה שום טעות במסורת, יד השם משגיחה על הכל וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שלא מצליחות, אני חושב, במקרים מסוימים לשמר את המחויבות, כי אנשים מגיעים למסקנה שזה לא יכול להיות נכון. ואם זה מותנה בזה, אז אני כבר לא מחויב. ולכן אפילו ברמה הטקטית, שזה הרבה פעמים טענה שעולה, נדמה לי שיש למטבע הזאת לפחות שני צדדים. אוקיי, עכשיו אז מה עושים עם הטעויות האלה? יש פה שני דיונים בסיסיים, שניהם מקורם ברמב״ם, לא פלא אני חושב, וחשוב להכיר אותם ברקע. הדבר האחד נוגע לתורה שבעל פה. והרמב״ם אומר במורה נבוכים, וזה בעצם מופיע, יש איגרת של רבי אברהם בן הרמב״ם שנתפסת בתחילת עין יעקב, בכרך הראשון של עין יעקב, יש שם כמה מאמרים על האגדות, כמה מאמרים מעניינים שכדאי באמת לקרוא אותם למי שיוצא. אחד מהם זה איגרת של רבי אברהם בן הרמב״ם, ושם הוא מביא בשם אבא שלו, מה שמופיע כבר גם במורה נבוכים בעצם הגרעים, הוא מביא את הגמרא במסכת פסחים של גלגל עומד ומזלות חוזרים, מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. ובסוף חזרו חכמי ישראל להודות לחכמי אומות העולם, הייתה איזושהי ראיה, והם חזרו להודות לחכמי אומות העולם. והרמב״ם, גם הרמב״ם כותב, גם רבי אברהם מביא בשמו, הרמב״ם שואל את מי זה מעניין, למה זה חשוב השאלה הפילוסופית הזאת, מה עומד ומה זז. אז הוא אומר שזה בא ללמדנו בעיקר את העובדה שאתה צריך לקבל את האמת ממי שאמרה. ואז הוא מוסיף רבי אברהם בן הרמב״ם, שאין סמכות לחכמים אלא בפירוש התורה, ולא בתחומים מדעיים, ולא בתחומים אחרים. היום אף אחד לא משתמש ברפואות של הגמרא, אז או שהם היו טעות מעיקר, או שהיום משתמשים צבאים, מי שרוצה נורא להיות מנומץ. אבל בסופו של דבר העובדה היא שלא משתמשים ברפואות של הגמרא, על אף סמכותה. ויש לה סמכות. אז זה אומר שבעצם הסמכות הזאת היא סמכות שניתנת בתחום ההלכתי, ולא בתחום העובדתי, בתחומים אחרים. אז למי הסמכות בתחום העובדתי? אותה גמרא עצמה מלמדת אותנו למי הסמכות. הסמכות היא לראיות. מי שמביא ראיות, המדע או לא משנה, כל אחד, לא חייב להיות דווקא עקוב מדען. מי שמביא ראיות טובות הוא האיש הצדק, לא בהכרח מה שחכמים אומרים זה הדבר הנכון בתחומים האלה. גם בהקשר של ההלכות, דרך אגב, אני חוזר להערה שאמרתי קודם, העובדה שבהלכות חכמים כן צודקים, לא בהכרח אומרת שהם צודקים. אלא היא אומרת ששם הסמכות שלהם. זאת אומרת, את זה אני צריך לקבל. זה לא אומר שזה קולע למה שהתכוון הקדוש ברוך הוא כשנתן תורה מסיני, אין לי מושג. אולי כן, אולי לא. כשיש מחלוקת הזה עוד יותר בעייתי, וכבר כן נמדו על זה רבים. אבל זה מחייב, במובן הזה שיש להם סמכות.
יש את זה גם כן בסמכות. אפשר להגיד שנעשו המון שיבושים, וזה מאוד חלש, אבל אין לנו מה לעשות. ואפשר להגיד, בדרך כלל, אפילו רוב רובו של הזמן, זה כן נכון, לפעמים נופלים, כלומר, משהו חזק עם סמכות או משהו חלש עם סמכות.
ברור, יש רצף שלם. אני לא יודע, לא ספרתי את מספר המקומות שבהם נראה שנפלה טעות. אני לא יודע. אבל בסך הכל, הנקודה היא שזה לא חייב להרער את המסגרת כולה. להפך, זה שאני מוכן, אתם יודעים, על החוף כאגמון ראשו, מה שאומרים שאם משהו מוכן להתכופף, אז הוא פחות יישבר לפני הרוח. אז אם יש ארז שלא מוכן לזוז, אז הרוח תשבור אותו. אז הרבה פעמים לעמוד חזק על איזשהו, חזק מדי, על איזשהו עיקרון, בסופו של דבר יביא לשבר. ולהפך, אני אוקיי, לפעמים יוכלו ליפול טעויות, אם יש מקום שזה ברור לגמרי, אז אני מוכן להודות שנפלה פה טעות. אוקיי, זה לא אומר שבהכרח אני מוותר על המסגרת.
לפעמים זה נוגע להלכה למעשה.
כן, גם הלכה למעשה, אני מדבר גם על הלכה למעשה.
זה מפורסם לגבי קינים.
נכון, אני מדבר גם על הלכה למעשה. אני מדבר גם על הלכה למעשה, כמו ש...
לגבי קינים, אנחנו חייבים למה שיש בגמרא.
אני מדבר...
לכן
ההלכה השתנה. אני עוד אדבר על העניין הזה, אבל באופן עקרוני, שוב צריך פה להבחין בין שני דברים. השאלה הראשונה זה האם זה נכון, מדעית, התשתית העובדתית שעל פיה נקבעה ההלכה של הקינה. כן? השאלה השנייה זה מה צריך לעשות למעשה. אז בחלק הראשון נדמה לי שאני לא רואה סיבה למה אני צריך להניח שלא נפלה שם טעות. בסדר? אם השתכנעתי ברמה המדעית, זו טעות. בחלק השני, אז יש ויכוחים. רוב הפוסקים רוצים לטעון שלהקל לא נעשה. להחמיר, אולי יש כאלה שכן מוכנים להחמיר, למרות שגם שמה לא כולם. אבל להקל, אנשים, הפוסקים נופים לא לאפשר את זה. וגם זה משתי סיבות. יש כאלה שאומרים שאולי אנחנו לא יודעים, ואולי כן, יש נותנים יותר קריאים לקביעות העובדתיות של חכמים. ויש אחרים שאומרים שפשוט אין לנו סמכות. יש כאלה כאלה שאומרים שהמדע טועה, בסדר, אבל אני לא מדבר על זה. יש כאלה שאומרים שאין לנו סמכות, כי ברגע שקבעו דבר, אז נגיד כמו תקנה, בטל הטעם, בטלה תקנה. אז אפשר אולי להתייחס לדבר כזה כסוג של ביטול טעם, ולשיטת הרמב"ם גם אם בטל הטעם, התקנה לא בטלה. השאלה אם זה נכון. את השאלה האם במקום שהתברר שהייתה שגיאה מעיקר, אז הדבר הזה נקרא ביטול טעם. אני חושב שלא, אישית, אבל זה דיון אחר. בכל אופן, אז יש פה קביעה אחת של הרמב״ם, שמדבר על זה שאצל חכמים יכולות ליפול טעויות, אבל יש להם סמכות בתחום ההלכתי, וזה עונה לחלק של תורה שבעל פה, ויש את האמירה השנייה של הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם כותב שם, דברים מפורסמים, אבל בכל זאת חשוב להכיר אותם למי שלא מכיר, בפרק כ"ה בחלק שני. הרמב"ם כותב, דע שהימנעותנו מלדגול בקדמות העולם, אינה בגלל הכתוב בתורה שהעולם מחודש. זה שהרמב"ם מתנגד לשיטת הקדמות של אריסטו, שבסך הכל הוא כן צועד בעקבותיו בדרך כלל, אבל בנושא הקדמות הוא לא מוכן ללכת בעקבותיו. הוא אומר, אל תחשבו, בטעות אנשים חושבים שזה פשוט כי כתוב בתורה שזה לא ככה. אז כאן אני מעד כאן. זאת אומרת, פה אני לא הולך אחרי אריסטו. אז הוא אומר, לא, זה לא בגלל הכתוב בתורה שהעולם מחודש. כי אין הכתובים המצביעים על חידוש העולם מרובים מן הכתובים המצביעים על היות האלו הגוף. הוא רומז לסוגיה אחרת שהוא התמודד איתה, וזו סוגיית הגשמות. כשקוראים את התורה כפשוטה, היום אנחנו נורא רגילים לקריאה המטאפורית, אז קשה אפילו להבין מה הוא אומר. אז כשכתוב יד השם, ברור לכולנו שזה כמו שסופר כותב ידו החזקה של פלוני, הוא לא מתכוון ליד הפיזית, אלא זה ביטוי מטאפורי. אז, אבל הרמב״ם רואה את הדברים האלה כביטויים שהם לכאורה, לפחות נקראים באופן הפשוט, כפשוטה. ובכל זאת אומר הרמב״ם, כיוון שברור לי משיקול פילוסופי, או אולי ממסורת גם, או משיקול פילוסופי בעיקר, שלאלוקים לא יכול להיות גוף, אז כיוון שכך, ברור שצריך להוציא את הכתובים מפשטם, לפרש אותם על דרך המשל, או האלגוריה, או המטאפורה, או מה שלא יהיה. זה מה שהוא אומר שם. אז הוא אומר, הכתובים לגבי חידוש העולם, לא יותר חזקים מהכתובים לגבי גשמותו של הקדוש ברוך הוא. ואם שם הצלחתי לטפל בהם באופן פרשני, כי השתכנעתי שהפשט של התורה הוא לא נכון, אז הייתי עושה את זה גם פה, אם הייתי משתכנע שזה לא נכון. אבל לא השתכנעתי. זה מה שאומר הרמב״ם, להפך. הוא אומר, וגם אין שערי הפירוש בעניין חידוש העולם מעולים בפנינו, ולא נמנעים ממנו, אלא היינו יכולים לפרש כפי שעשינו לגבי שלילת הגשמות. אני יכול לעשות פרשנות יצירתית גם לפסוקים שעוסקים בבריאת העולם. להגיד שהעולם הוא קדום ולעשות פרשנות יצירתית כזו או אחרת, אנחנו היום עושים הרבה פרשנויות כאלה. ואולי היה זה הרבה יותר קל, והייתה לנו יכולת גדולה יותר לפרש את הכתובים ההם ולהוכיח את קדמות העולם, כפי שפרשנו כתובים ושללנו את היותו יתעלה גוף. אלא שתי סיבות גרמו לנו לא לעשות זאת ולא להאמין בזאת. האחת, לגבי הגשמות הוא מדבר עכשיו, זאת אומרת, הדיון שלו זה על קדמות העולם, אבל הוא מתחיל מהדיון המתודולוגי לגבי הגשמות. אז למה? האחת, שהיות האלוה לא גוף, הוא כך הוכחה מופתית. אז זה שהאלוה הוא לא גוף, זה ברור, יש הוכחה פילוסופית חד משמעית. ולכן התחייב בהכרח לפרש את כל מה שפשטו עומד בסתירה להוכחה המופתית. וידוע שיש לו בהכרח פירוש. ואילו קדמות העולם לא הוכחה הוכחה מופתית. בסדר? זאת אומרת, אם באמת הייתי משתכנע שהקדמות העולם זה עובדה שקשה להרער עליה, שאי אפשר להרער עליה, הייתי מסתדר עם התורה. זאת לא הבעיה. הייתי עושה פרשנות יצירתית, כמו שעשיתי לפסוקים שמדברים על הגשמות. למה באמת עשיתי את זה שם, אומר הרמב״ם? כיוון ששם השתכנעתי שלקדוש ברוך הוא אין גוף. אז זה ברור לי שזאת האמת. אם זאת האמת, אז יכולים הפסוקים לעמוד ולצבוח פסוק אחרי פסוק, לא יעזור להם כלום. הרמב״ם יוציא אותם מפשטם. הרמב״ם מפרש אותם אחרת, כי זאת האמת. במובן הזה, הפרשנות היצירתית היא דווקא כדי להגן על התפיסה, או יודע, אצלנו היא התפיסה המקובלת, אצל הרמב״ם יש לזה ויכוחים, אבל כדי להגן על התפיסה המקובלת, לפחות בהסתכלות שלנו. אבל זה לא משנה. העיקרון הוא עיקרון נכון לשני הכיוונים, כמו שאומר הרמב״ם. אם הייתי משתכנע שהעולם הוא קדום, והפעם זה נגד התפיסה המקובלת שלנו, התפיסה של אריסטו, אז הייתי עושה את אותה פרשנות יצירתית לתורה נגד הדברים שהמסורת שלנו אומרת. למה? כי אני משוכנע שזה נכון. ואני לא לוקח את פסוקי התורה, את פשט התורה, כמשהו שמתנגש מול דברים שהוכחו בצורה מספיקה. אוקיי? אז אני אעשה פרשנות יצירתית. ולכן הוא אומר, פה אני לא, למה לא עשיתי את זה? כי לא השתכנעתי. לא הוכחה מופתית, ולא ראוי אפוא לדחות את הכתובים ולפרשם על סמך העדפת דעה אשר אפשר להעדיף את עסקה בכל מיני העדפות. זאת סיבה אחת. הסיבה אחת, פשוט לא השתכנעתי. סיבה השנייה היא שאמונתנו שהאלוה אינו גוף אינה הורסת לנו דבר מיסודות התורה ואינה מכחישה טענת שום נביא. ואין בה אלא מה שהבורים טוענים שיש בזאת ניגוד לכתוב. ואין זה ניגודו כפי שהבהרנו, אלא הוא כוונת הכתוב. זאת אומרת, אחרי שהוא פרש את הכתוב, אז זאת כוונתו. לעומת זאת, אמונת הקדמות, באופן שרואה אותה אריסטו, שהיא על דרך החיוב, ושום טבע אינו משתנה, ודבר אינו יוצא מהרגלו, הורסת את התורה מעיקרה, ומכחישה בהכרח כל נס, ומבטלת את כל מה שמבטיחה תורה או מאיימת בו. אלא אם כן תפרש גם את הניסים, כפי שעשו אנשי הנסתר מבין המוסלמים וכולי, ומכך תצא מן הזיה. זה מרחיק לכת מדי. אפשר. יש איזו אפשרות חוקה, אבל זה מרחיק לכת מדי. אז אתם בעצם רואים שיש פה בסך הכל שקלול. השקלול, כשאנחנו נמצאים פה, הוא נותן את המרשם. איך מטפלים בהתנגשות הפעם כבר מול תורה שבכתב. קודם דיברנו על מול תורה שבעל פה. מול תורה שבעל פה הוא אומר, בסדר, חכמים יכולים לטעות. זה הרבי אברהם והרמב״ם הקודם שהבאתי. כאן הוא אומר, מה קורה עם תורה שבכתב? תורה שבכתב לא יכולה לטעות. הקדוש ברוך הוא כתב אותה. מה קורה כשיש שם סתירה? אז משל זה תלוי. אני צריך להחשיב פה מצד אחד את העוצמה של המסורת, או את היסודיות של העיקרון הזה בשביל המסורת שלנו. מצד שני, את האפשרות לפרש על דרך הדרש, או על דרך המשל, האלגוריה, ולראות האם באמת זה פירוש סביר. אם הפירוש הוא לא סביר, אז גם שם הרמב״ם לא מוכן לעשות את זה. וזה מצד אחד. ומצד שני, את העוצמה של הדעה המנוגדת. זאת אומרת, השאלה עד כמה אני משוכנע בדעה המנוגדת. אז לענייננו, נגיד במקרה הכי קיצוני, יש רצף של מקרים, אבל אני אציג את שני הקיצוניים ואת האמצע בבת אחת. מקרה קיצוני אחד, יש עוצמה מוחלטת של, או לא יודע, אין מוחלט, אבל עוצמה הכרחית של, של איזושהי עמדה שעומדת בניגוד למה שמקובל, זה ממש כתוב בתורה. בניגוד למה שכתוב בתורה. אם זאת עוצמה חזקה מאוד, אני הולך לבדוק את האפשרות של פרשנות יצירתית בתורה. הפרשנות היצירתית הזאת, כמובן, היא נמדדת א', מול השאלה אם היא לא מפילה לנו איזה שהם יסודות מאוד בסיסיים, וב', עד כמה באמת אני מוכן להכניס את זה בכתובים. זאת אומרת, עד כמה זה באמת פרשנות אפשרית, כי אני לא מוכן לעשות צחוק. הרי אני מתכוון לומר שזה מה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה. אני לא עושה פה משחקים רק בשביל להינצל. אם זה לא מה שהקדוש ברוך הוא התכוון בתורה, אז זה לא. זאת אומרת, הטענה שכשאני עושה פרשנות יצירתית, הפירוש הוא שמבחינתי זה מה שהקדוש ברוך הוא כתב פה. זה מה שהוא אומר, גם קראנו את זה. זאת אומרת, אז אני צריך לראות, להסתכל על זה ברצינות. אני צריך לראות האם באמת פירוש כזה הוא אפשרי, או שזה מופרך לחלוטין. עכשיו, אנחנו היום לפחות, אם לא הוא אז, אבל אנחנו היום יודעים שהפרשנות המטאפורית ליד השם היא בהחלט פרשנות לא רעה. אולי בזמנו, אני לא יודע, עוד פעם, יש איזה אומן עורר את השאלה הזאת בשנים האחרונות. הוא כתב על זה איזה מאמר, אני חושב שאצל הרמב"ם זאת איזושהי מהפכה שלא הייתה ידועה על זמנו. אני ממש לא מסכים לזה. אני חושב שגם לפני זמנו היה די ברור לרוב החכמים, לפני דו חזלים, שהקדוש ברוך הוא אין גוף. אבל ככה הוא מציג את זה. עכשיו, אם באמת זה היה המצב, אז אתם מבינים שהקריאה הפשוטה של התורה הייתה כמובן שאם כתוב ידו החזקה או ליבו או וינחם, כן, וכל מיני דברים כאלה, אז הקריאה הייתה כפשוטו שיש לו גוף. עכשיו בא הרמב״ם ועושה איזושהי פרשנות מהפכנית. הוא הופך את הכל למטאפורות. בסדר? זאת קריאה מאוד בעייתית. זאת אומרת, זה לא הקריאה הרגילה שהיו רגילים עליה עד אותה תקופה. אבל תשימו לב איך אנחנו, ואני מניח שזה לא, זה קרה כבר הרבה לפנינו, זאת לא כל כך הרבה אחרי הרמב״ם, כך אנחנו קוראים את התורה, זה בכלל לא מטריד את אף אחד. עד שלא לומדים את זה שאת הרמב״ם בכלל הפסוקים האלה יטרידו, נדמה לי שאף אחד לא מעלה בדעתו שיש פה משהו בעייתי. אז יש כאלה שיגידו טוב כי התרגלנו. אני לא חושב שזה נכון, כל טקסט משתמש גם באלגוריות, מה הבעיה? הבעיה שאתה מתרגל לזה שהדברים האלה הם באמת על דרך האלגוריה, אז בסדר, אז מה הבעיה? למה לא? זו קריאה סבירה בהחלט. עכשיו, כשהרמב״ם עשה את המהפכה הפרשנית הזאת, אם זאת באמת מהפכה פרשנית, אני לא מסכים, אני מביא רק כדוגמה. אני לא חושב שזאת הייתה המהפכה שלו. אבל נניח כשהוא עשה את הדבר הזה, זה אולי היה נראה משהו מאוד רחוק. אבל מצד שני, היום, במבט אחורה, אנחנו יכולים לראות, בסדר, זאת פרשנות אפשרית, פרשנות סבירה. וכיוון שכך, אז כשיש לנו שיקול מאוד חזק נגד הגשמות, ובתורה יש פסוקים שמורים על הגשמות, אני אשתדל לעשות פרשנות יצירתית, אבל גם זה לא בכל מחיר. לא, כן.
תראה, קודם כל יש רייבל, שאני מבין מאחד הגאונים על מחמיר זה, שם אחרי זה גוף ש...
כן, 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 המקורות ידועים, אבל להגיד שכולם עד הרמב״ם היו כאלה, יש חזלים, אני חושב שזה...
היו גאונים שחזו כך זה כן.
כן, לא, ברור, ברור. אני אומר שזה רבים מטבים ממנו, כן, מה שהרייבל אומר שמה.
קשה לומר ששני טעמים נפרדים אחד מהשני לגמרי. מה, הרמב"ם לא היה מודע לעובדה שהוכחה שכלית שהוא קורא לה מופתית בזמנו יכולה בדור הבא להתחלף? איך הוא יכול להגיד שהביסוס של האמונה, איך הוא יסביר את דבר השם בעולם, כמו שהרמב"ם אמר עכשיו, שזה מה שהשם ציווה עלינו, בנוי על הוכחה מופתית? אני יודע שיכול לקרות של דור הבא.
שתי תשובות בדבר. אני שתי תשובות בדבר, גם ביחס לטעם הראשון. שתי תשובות בדבר, אני חושב. תשובה אחת, זה שבאמת הרמב"ם לא חושב שזה יתחלף. אנחנו היום חיים באיזושהי תודעה שאידאות מתחלפות ומשתנות. אתה צריך לזכור, אתה צריך לזכור שהרמב"ם, לא רק הרמב"ם, כל הסכולסטיקה של ימי הביניים, כל הנזירים, הנוצרים והחכמים היהודיים, או חלק מהם, התייחסו לאמירותיו של אריסטו כאיזשהו משהו שהוא יתד בעל דימות. המודעות להשתנות של המדע היא מודעות מודרנית. היא לא מודעות הייתה אז.
זה בגלל שהמקרה הזה עצמו הוא חולק עליו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא התאמר קדמות העולם והוא חולק.
לא אמרתי שהכל נכון אצל אריסטו, אבל אמרתי שהמודעות לזה שכל דבר יכול להשתנות, כולל הדברים שנראים הכי ברורים, אצל הרמב"ם לעניות דעתי לא הייתה קיימת. לא רק אצל הרמב"ם, גם אצל חז"ל לא.
שוב, זה נסתר המקרה הזה גוף.
למה? לא נכון.
אם הוא מוכן להגיד על המקרה הזה ספציפית, כן. שזאת אותה...
נכון. נו, כי הוא אומר שבאמת ההוכחות לא משכנעות, מה הבעיה? זה מה הבעיה? אבל אם יש הוכחה משכנעת... לא, אם יש הוכחה משכנעת...
הוא יכול
לחשוב, הוא לא חשב. הוא לא חשב, כי זה דבר ברור בעיניו.
טוב, נגידי, שהוא חושב ש...
אהב את זה, אז אם אתה לא יודע.
אתה לא חושב את זה, אני חושב את זה. לא, אם זה יכול להיות, כמו שאומרים, באמת רוצים, שהראשון...
לא, אני לא חושב, הוא מציג פה שני דברים, ושניהם באותו מעמד, אני חושב שהוא מתכוון למה שהוא כותב. וזה מאוד ברור, אנחנו מכירים את זה, אנחנו הרי יודעים. אנחנו יודעים שהמודעות לזה שרעיונות שנתפסים כרעיונות ברורים, אני לא מדבר על שינויים בשוליים, בפריפריה, רעיונות שנתפסים כמשהו שהוא הכרחי, ברור, מובן מאליו, פתאום יכול להתחלף אחרי זה, ממש לא היה, ממש לא היה בתודעה של אנשים.
כדמות העולם, בואי נסתכל על 20
שנה,
יש הקדמות, למה זה נכון,
נכון? נו. כדמות העולם. אוקיי. הוא כתב, אז מה? והרמב"ם לא השתכנע.
לא, אז אני אומר, זה דבר, בדיוק דוגמה
למה שאתה... עוד פעם, אריסטו, זה שהרמב״ם עושה את אריסטו... זה שהרמב״ם עושה את אריסטו נביא, או כדרגה פחות מנביא, זה עניין אחר. אבל הרמב״ם לא מתייחס לאריסטו כמקור סמכות. זה שאריסטו היה משוכנע במשהו, אז מה, אני לא השתכנעתי. הרמב״ם עצמו לא השתכנע, לא בדורות הבאים אולי זה לא יהיה. אני עצמי לא
השתכנעתי. יפה, אז גם מה שהוא אומר יכול
להיות
שהוא לא
משכנע. יכול להיות,
אבל ברגע
שאני... לא, לא.
למה זה
שונה
אם השיקול
מתנגד לאריסטו? השיקול הלוגי פה הוא ודאי נכון, אבל השאלה היא מה המודעות שבתוכה אתה חי. המודעות שבתוכה אתה חי זה שמה שברור לגמרי לא משתנה. זה ודאי נכון, זאת הוכחה מופתית. עצם השימוש במושג הוכחה מופתית מעיד על זה, כי הרי לא מדובר פה באמת בהוכחות במובן כאילו קוראים להם היום לוגיקה הצרופה. אבל שמה בדיוק, גם הרמב"ן בהקדמה, על חוכמת התכונה והתשבורת, שהוא מחבר את שניהם, זה שני דברים שונים, תשבורת זה מתמטיקה ותכונה זה פיזיקה. הם ראו את זה כאותו דבר. ולכן אני חושב שזה נקודה אחת. נקודה שנייה, וזו התשובה השנייה לאותה נקודה, זה שבהחלט ייתכן, אני חושב שיש בזה הרבה מן האמת גם לגבינו, אם זאת האמת מבחינתי היום, יכול להיות שתשתנה בדור הבא. אבל כרגע אני קורא את התורה כך. ואם אני קורא כרגע את התורה כך, מבחינתי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי. וכך אני מוחזק. אם יבוא מישהו אחר ויפריך את זה, ישנה את זה, אז יתברר שטעיתי, אין לדיין אלא מה שאין עברות. אז זה פה, אפילו אם אני חושב שזה כן ישתנה, עדיין יכולה להיות התפיסה שלנו בסדר, אבל זה המיטב שאני יכול לעשות. כך אני מפרש את התורה. ונדמה לי שככה אנחנו אמורים לחיות היום. כי אני בעד לעשות את מה שהרמב״ם עשה אז, לעשות אותו גם היום. אבל לעשות את זה מתוך אותה מודעות שאומרת נכון, אבל אני יודע שבדור הבא עוד יעשו לדבריי שלי אותו דבר מה שאני עשיתי לדורות קודמים. נכון, אבל אין לדיין, אלא מה שאין עברות.
יפה, אבל זה עומד, אם זה יעבוד מול הטיעון השני של הרמב"ם, גם אם שיהיה לי נגיד הבנה מופתית, לפי מה שאני סבור בדור הזה למשהו, אבל זה יסתור מסורת, התנגשות בין שני הטיעונים, זה יש להם השני כבר, לפי מה שהרב אומר עכשיו, אני מודע לך.
אני מודע לך, אבל
זה הפוך.
זה תמיד שאלה של הרצף בין 1 ו-0. במקום שבו זה יפיל את כל המסורת, אז יכול להיות שאפילו אם היה פה איזושהי לוגיקה צרופה של אין, גם אז הוא לא היה עושה את הדבר הזה. אם זה רק יערער או ישמיט חלקים, אז הוא יהיה מוכן לעשות את זה גם על ודאות יותר נמוכה. זה רצף שלם של דברים, הרי אני לא יודע לתת אלגוריתם ברור מה עושה, זה לא אחד או אפס.
זה לא שאף פעם הוא לא יסתור מסורת. אני חושב שאם יש מסורת על נס, מה שהוא אומר הדוגמה השנייה, גם השני על נס. זה לא מסורת שהיא אמונה.
בעיני הרמב״ם אני חושב, או בעיני בני דורו זה כן היה. היום אנחנו פחות מתייחסים לזה ככה. אני חושב שתגיד על מהאנכרוניזם. זאת אומרת, הרמב״ם בדורו לא ראה את זה ככה. עוד פעם, המודעות לאפשרות שדברים השתנו לא הייתה קיימת, כי קצב השינויים לא היה מה שאנחנו מכירים היום. אנשים היו בטוחים שכשאתה קובע איזושהי מציאות, וזה עוד נדבר בהמשך, כשאתה קובע איזושהי מציאות, זה ברור, זה מציאות שתהיה לנצח נצחים, כי זה הטבע, אין, לא יכול להיות משהו אחר. והיום אפילו פוסקים מדברים על ביצים שקטנו וזיתים שגדלו וכל מיני דברים מהסוג הזה, כי היום יש איזושהי מודעות, לא משנה כרגע עד כמה זה נכון, אבל יש איזושהי מודעות לזה שדברים משתנים. וזה לא היה פעם, זאת מודעות מודרנית. ולכן אני חושב שצריך להיזהר פה מהאנכרוניזם. טוב, בכל אופן, לענייננו, ברור שיש פה איזשהו עצב. ולכן הצבתי פה את שני הצדדים, אמרתי שאני מציג שני כתבים, ועכשיו אני מגיע לאמצע, הרב שטיינברג לקח אותי כבר לאמצע, אבל אני רק אשלים את המהלך. אז רק אני אסכם את התמונה. כאשר יש לנו הוכחה מופתית לחלוטין, ברורה, משכנעת לחלוטין, עוד פעם, בעינינו שלנו, גם עם המודעות, כי אני עכשיו מדבר עלינו, גם עם המודעות שזה יכול להשתנות בעתיד, ומול זה עומדים נגיד פסוקים, אני מדבר כרגע רק על התורה שבכתב, כי חילקתי קודם את העולם התורה לשני חלקים, אז אני נוטה לעשות פרשנות יצירתית. ואמרתי שמה שגם במקרה כזה, אני עושה את זה כאשר המחיר במונחי המסורת הוא לא קריטי, לא גבוה מדי, וכאשר הפירוש מחזיק מים כפירוש לפסוקים. זאת אומרת, שזה יכול להיות כוונת הפסוקים. כי היום ישנה איזושהי נטייה, גם זה תוצאה של רוח הזמן, כן, זה קונסטרוקציה, להגיד שאנחנו בעצם יכולים לפרש כל דבר שאנחנו רוצים, זה הכל תלוי בקורא. אז אני לא מתכוון להגיע לניהיליזם הזה, להפך. זאת אומרת, אם אני מפרש באופן מסוים את התורה, אני אמור לפרש אותה באיזשהו אופן שאני באמת חושב שזאת יכולה להיות כוונתו של הקדוש ברוך הוא. אני מודע לזה שאולי לא, יכול להיות שטעיתי, ובדור הבא תשתנה. אבל זאת צריכה להיות ההנחה שלי, אחרת זה סתם משחק.
כי אחרת אין אף פעם לחלוק.
כן, וזה גם סתם משחק, אחרת אני גם לא מאמין בתורה, אני מאמין במה שאני רוצה, זה סתם, זה אין איזשהו משמעות.
זאת אומרת, במקרה, ויש פה מופת, יש פה מדע, עובדה, מציאות, שמקרה מציאות, והיא נוגעת את המסורת שלנו, ולנו יש כל מיני הוכחות במשך התקופות, שזה באמת המסורת שלנו, פה יהיה...
עוד פעם, מסורת צריך מאוד להיזהר, הקטמתי את כל ההקדמה, מה זה מסורת? אם המסורת הכוונה שכך אמרו חז"ל, זה עדיין לא מרגש אותי. ברמה העובדתית. יכול להיות שהם טעו. אם המסורת היא שכך כתוב בתורה, או שהיו ניסים, זה גם סוג של מסורת. אז פה זה לא שאלה של עובדות, לפחות בעיני הרמב״ם, זה איזשהו סוג של תיאור עובדתי. היום אנחנו מוכנים אולי לשקול אופציות נוספות, אבל זה סוג של תיאור עובדתי. אז פה התורה אומרת, יש תיאור עובדתי, לא יודע, פה יש
פיצק שם. יש לך פה בעיה אחת. שבכל מה שאתה אומר עכשיו, יש לך רק אחד, כנראה שאתה יכול לקבל שאומר את זה, זה הרמב״ם. זאת אומרת...
אפילו אם לא היה לי אף אחד הייתי אומר את זה. אני מביא אותו כי אותו מצאתי, זה הכל. אני לא... לא מטריד אותי בכלל.
אבל לא, אבל אתה סותר את עצמך קצת. כי אתה אומר שעל פי הרמב״ם, אם יש לך מסורת מאוד מאוד חזקה, אז אתה לא יכול להתנגד למדע. המסורת היא התורה, לא חשוב. אבל...
אז אני לא יכול להתנגד לתורה, או למדע? לא הבנתי.
אם יש לך מסורת מאוד מאוד חזקה, יש לך יכולת, והתורה אומרת את זה, יכול להיות לך קטע של מחלוקת, אמיתית בין המדע לתורה, איך שאנחנו מבינים אותה. אבל אתה מתבסס, אתה אומר, זה העיקרון, ואחרי זה אתה מתבסס על דעת יחיד.
אני לא מתבסס על דעת יחיד, אני מסביר לך, אני לא מתבסס בכלל על דעה. גם אם הוא לא היה, הייתי אומר את זה.
אבל זה חולשה
קצת. מה, בסדר, זאת הסברה שלי, מה אני אעשה? סברה היא דאורייתא, כידוע. זהו, על מי הרמב"ם מתבסס? הוא לא היה לו את הרמב"ם. על מי שהוא ראה בראי, נכון? אז גם אני, אם לא היה רמב"ם, הייתי מתבסס על מי שראה לו בראי.
זה בעיה,
אני מבין שזה בעיה. עוד פעם, ברור שזאת הנחה אישית, אני לא אומר לכם תקבלו את זה כי אני אומר. בדיוק כמו שאני לא מקבל מה שאחרים אומרים כי הם אמרו. אני מציג בפניכם טיעון, אם תקבלו אותו טוב, ואם לא, אז לא. בדיוק כך אני מתייחס גם לרמב"ם. יש טיעונים אחרים של הרמב"ם שאני לא מקבל. זה שאני מצטט אותו, זה לא אומר שאני מקבל כמה שהוא אומר. אני אומר, אבל פה הוא הקדים אותי, הוא אמר את זה, אז למה לא להביא את זה בשמו? אם הוא לא היה, אני הייתי אומר בעצמי.
אז יש פה בעיה ש...
אני מקווה, אם הייתי חושב על זה.
אבל זה סובייקטיבי.
כל האמונה, הכל סובייקטיבי. גם מה שאתה מאמין בתורה זה סובייקטיבי. גם מה שאתה מאמין בזה שצריך להביא תקדימים ובאלה שאמרו את התקדימים זה סובייקטיבי. אתה החלטת להאמין להם. הכל סובייקטיבי, אין אף אחד לא יחליף אותך. בהחלטות לגביך רק אתה מחליט, לא אף אחד אחר. אוקיי? אז זה קוטב אחד. הקוטב השני, במקום שבו יש מסורת מוצקה והעובדות המדעיות הן לא מספיק חזקות, בסדר? אז לא, אז אני אומר, אין צורך לשנות פה שום דבר. בטח אם הפרשנות היצירתית לא נכנסת מספיק טוב בנוסח הכתוב, כן, זה הכל זה שקלול בין שלושת הגורמים האלה. בכל מקרה הביניים, וזה רצף שלם של מקרים, ולכן אני אומר, זה לא אלגוריתם מה שאני אומר עכשיו, אני רק שיעת כיוון. זה אומר שבכל מקרה הביניים אני מתמרן, תלוי עד כמה השתכנעתי באמת המדעית, מול איזה מחיר פרשני אני משלם על הפרשנות היצירתית, מול המחיר שאיזה חלק במסורת מתערער פה, ומה מקורו של החלק הזה. האם מקורו של החלק הזה זה תפיסה חזלית של המציאות? אני לא מתרגש מזה. הם יכלו לטעות בזה וגם טעו בזה. אם מה שמתערער פה זה תיאור בתורה, זה יותר בעייתי. אם מה שמתערער פה זה יציאת מצרים, מעמד הר סיני, לא יודע, יסודות האמונה, אני עוד הרבה יותר אמור להתרגש מזה. אז פה יצטרך מישהו לעשות הוכחה מאוד חזקה, בשביל שאני אתחיל לשקול בכלל, לוותר על הדברים האלה וכו'. ועדיין, אני אומר עכשיו, עדיין, אם השתכנעתי לחלוטין שככה המצב, אז ככה המצב, לא יעזור שום דבר. זה הכל תוצאה של שקלול. גם האמון שלי במעמד הר סיני וביציאת מצרים הוא תוצאה של מה שאני מבין. אני מבין שזה נכון. אז אם אני מבין, כמו שאמרתי בשיעור שמעון שקופ, בשיעור הראשון, אז אם השתכנעתי לחלוטין שיש משהו פה שהוא לא נכון, אז לא. זאת לא אמירה תורנית כמובן. לא, זה אמירה על התורה.
איפה המקום של האמונה בתיאור הזה?
האמונה זה מה שאני חושב, מה זאת אומרת?
זה האמונה. האמונה שלי, במקומות אחרים ברמב"ם, הוא מציין סתירות אידיאולוגיות, שהוא אומר, אני לא מסוגל לפתור אותן, אני יודע שזו אמת, ואני רואה עוד דבר בתפיסתי, אבל זה לא מערער בכלום את האמונה שלי, למשל בעניין של הבחירה החופשית. אז בוא, למה זה חייב להתנגש?
השאלה על איזה סתירה אתה מדבר, באיזו עוצמה של סתירה אתה מדבר. אם הדבר שעומד ממול, הוא לא חזק בצורה מוחלטת, אז גם אני אגיד דבר כזה. אבל אם הדבר שעומד ממול, בעיניי, עוד פעם, עם כל ההסתייגויות שאמרתי קודם, הוא חזק בצורה מוחלטת, אז זאת המסקנה שלי.
הדוגמה של משה של הבחירה החופשית מול הידיעה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. נדמה לי, במיטב הבנתי הפעוטה ביותר, שהמסקנה שלו, אחת מהם היא שיש פה סתירה, יש פה סתירה.
מה המסקנה?
המסברה שלי לא יודעת לחבר, אבל זאת אמונה, וזאת אמונה, ואני מאמין,
וכיום
שניהם למרות...
א', אם אתה כבר בוחר בדוגמה הזאת, אז זה גם כן צריך לדבר לחוד. אם אתה בוחר בדוגמה הזאת, נדמה לי שלא זאת המסקנה של הרמב״ם. תסתכל בשלב בית הבחירה. יש לו בהקדמה בתים. אחד הבתים זה בית הבחירה. ושם השלב טוען שמסקנת הרמב״ם זה שהקדוש ברוך הוא פשוט לא יודע.
זה לא ככה במורה נבוכים.
זה מה שהשלט טוען, ולגבי לפחות לגבי יכולת תשובה, אני לא זוכר את הנוסח מורה נבוכים, לא התחום שלי, אז אני פחות מכיר. אבל זה מה שהוא טוען שם, בהלכות תשובה אני חושב שהוא גם צודק.
זו השאלה הבסיסית שלי.
לא, זו תשובה לשאלה הבסיסית. כי זה בדיוק אומר שבמקום שבו אתה משוכנע, יש פה סתירה לוגית, זה לא ממצא אמפירי או תיאוריה כזו אחרת. זו סתירה לוגית, לא ייתכן שזה אם זה קיים. זאת הוכחה מופתית. אז לא מסכנה, גם אני צריך לבדל על אחת הקרניים.
זה אין מצב שאני לא מבין.
יש מצב שאני לא מבין, אבל אם אני לא מבין מה אני אעשה, עדיין זה סותר.
אני יכול להאמין בשניהם,
לא.
דני הם סותרים.
לא, אתה לא יכול. תחשוב, טוב, זה כבר באמת לוקח אותנו למחוזות אחרים, אבל אם אתה מאמין ב-X, ואתה מאמין ב-X, בו זמנית, ואתה לא יודע ליישב את הסתירה, האם אתה יכול להגיד, אני מאמין גם ב-X וגם ב-X, ואני לא יודע את שום הסתירה? אתה לא יכול. כי אם אתה מאמין ב-X, כשאתה אומר שאתה מאמין בלא איף, אתה אמרת בזה שאתה לא מאמין באיף, זה מה שאמרת. אז אתה יכול להגיד, אני גם מאמין באיף, גם לא מאמין באיף. אם אתה טועה, ויתברר לך שאתה טועה, אין בעיה, הכל מסתדר. אבל כל עוד לא יתברר לך שטעית, איך אתה יכול להאמין בשני הצדדים האלה? אתה לא יכול. אפילו אם אתה טועה, אתה לא יכול. טוב, נעצור כאן.